שלום, פרשת יתרו לפנינו, אנחנו מתחילים, לא לפני שנודה, לסטודיו פלואו מושן, תודה לברכת טור עיניים, ליאנקי טייטלבאום המקצוענים, שבזכותם השיעור הזה משודר ביוטיוב ובפייסבוק שלי, ברדיו גלי ישראל, גם באלעל, אנחנו אומרים שלום לנושא אלעל ששומעים אותנו בשחקים, שידור מתאפשר בנדיבותה של קרן דניאלי לזכרה של הנערה דניאלי זוננפלד, תודה רבה להם. תודה לתנועת המזרחי ול-YU ישיבה אוניברסיטי, שאחראים לשליחות שלנו כאן השנה בארצות הברית. תודה גדולה להודיה שחר, ליהושע סיסקין, המתרגם הנפלא מעברית לאנגלית. השיעור מוקדש לעילוי נשמת אייל קראוס, לרפואת ניר רפאל, בן רחל ברכה, ומזל טוב, מזל טוב גדול, טיפה באיחור לזוג המקסים, דוד סעדה ואון אברהם. דוד סעדה זה שם שגורם לי אוטומטית געגועים לשיעור בירושלים, אחד מהאנשים שהיו שולחים לי את המקורות הכי טובים והרעיונות הכי יפים לשיעור. עכשיו הוא התחתן, מותר לו להפסיק לשלוח דברי תורה לי ולכל העולם, אבל יש לי הרגשה שהוא ימשיך, אז מזל טוב גדול להם לרגל נישואיהם. תראו, בדרך כלל לשבתות כל כך מיוחדות יש שם מיוחד. שבת שירה לפני שבוע דיברנו על שירת הים, שבת תשובה לפני ראש השנה, שבת הגדול לפני פסח, שבת זכור שקוראים בה את לפני עמלק, שבת נחמו, שבת וכולי, שבת חזון, יש לנו שבתות עם שמות. איך קוראים לשבת? שבה מקבלים את התורה. אנחנו עומדים מתחת להר סיני, השבוע, קוראים על עשרת הדיברות, אחת אחרי השנייה, ולפני זה היינו עם בלי תורה, ואחרי זה אנחנו עם עם עשרת הדיברות. שבת דרמטית ביותר, היינו מצפים שיקראו לה שבת קלה, שבת משה, שבת תורה, שבת סיני. לשבת הקרובה קוראים בפשטות שבת יתרו. זה הכל, שבת יתרו. שם רגיל של פרשה רגילה, במרכאות, שום דבר לא רגיל, אבל עם ישראל מקבל את התורה, בשבת שקוראה על שם אדם גוי, שהיה עובד עבודה זרה, והכל על שמו. בהחלט מעורר מחשבה, ואנחנו נדון בעניין הזה. רבים רבים, וגם אנחנו בשנים קודמות, עסקנו בעשרת הדיברות. בצדק, מה זאת אומרת? עשרת הדיברות. אני רוצה להרחיב הערב דווקא על ההקדמה לעשרת הדיברות. אולי צריך להתנצל שלא נעסוק במתן תורה, אבל מה שמגיע לפני מתן תורה, אני לא רוצה להגיד לא פחות משמעותי, אי אפשר להשוות, אבל הוא, הייתי אומרת, מדרגה חשובה בדרך, אי אפשר לדלג. אי אפשר לדלג על, הייתי קוראת לזה, פרשת יתרו, שבדרך לפרשת הר סיני. וכמעט חצי מהפרשה מוקדש לזה, וחצי לזה, מבחינת היחס. ראיתי הגדרה יפה, אצל הרב זאב קרוב, זכרו לברכה, ראיתי הסבר יפה. דרך ארץ קדמה לתורה. הוא אומר דרך ארץ, זה אומר כל ההתנהלות היומיומית של האדם, המוסרית, איך הוא בונה את עצמו, המידות, דרך ארץ. קדמה לתורה, אנחנו מכירים את הביטוי הזה. קודם כל דרך ארץ, וממנה, אבל כמובן אסור להסתפק רק בדרך ארץ. אז איך רואים את המנגנון בפרשה? יתרו מלמד אותנו דרך ארץ, והיא קדמה לתורה. יתרו נותן לנו את ההקדמה להר סיני. זה בסיס שבלעדיו אי אפשר להתקדם להר סיני. ולכן אנחנו מתמקדים רק ביתרו, הפעם, בלקחים שהוא מלמד אותנו. אני ממש סגרתי את הספרים בכוח. כל פעם שהפרשנים עברו לפרש את מעמד הר סיני, זה לא השבוע. וניסיתי לראות מה המסרים, מה הלקחים, מה יתרו מנחיל לנו לדורות. אני מצאתי 9, בטוח שיש יותר, אבל מצאתי 9 עקרונות שחכמנו לאורך הדורות מסיקים מההתנהגות של יתרו, ולכן אנחנו נקרא לזה בכותרת המעט מוזרה, אחרי הכותרת הזאת של דרך ארץ קדמה לתורה, אנחנו נקרא לזה כך, 9 הדיברות של יתרו, כן? במרכאות. מה יתרו מנחיל לנו, מה הוא מלמד? אנחנו מתחילים בהתחלה, אחד הרשים היפים על התורה, אחד המשפטים היפים של רשי, לדעת לשמוע. ככה אפשר לקרוא לעיקרון הזה. בואו נתבונן רגע על ההיכרות שלנו עם יתרו בתחילת הפרשה. אגב, אנחנו כבר מכירים אותו, הוא חותן משה, משה נשא את ביתו ציפורה, אבל ככה הפרשה הזו, פרשת יתרו מתחילה. וישמע יתרו, כהן מדיין חותן משה, את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. רשי הראשון על הפרשה. מה זה וישמע יתרו? למה לא להגיד ויבוא יתרו? פשוט הלך ובא. מה זה וישמע? צריך להדגיש את השמיעה. מה שמועה שמע ובא? קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. יתרו שומע על שני אירועים דרמטיים שהתרחשו. אחד קריאת ים סוף, הניסים, שני מלחמת עמלק, נס מסוג אחר, התמודדות אחרת, שתי ההתמודדויות של העם. יתרו שמע ובא. לשמוע זה לא חוכמה, כולם שמעו. השאלה מה אתה עושה? עם מה ששמעת. העובדה שעם ישראל יצא ממצרים, הייתה הכותרת הראשית בכל העיתונים בכל העולם. הנה עובדה, תשמעו מה אנחנו אמרנו בשירת הים, רק שבוע שעבר. שמעו עמים, הרגזנו, כל העמים שמעו הזה. חיל, אחז יושבי פלשת, אלה שישבו בפלשת, הם ממש היו בחיל, ואלופי אדום הם נבהלו, ואלה מואב, אחז אותם רעד, ויושבי כנען, הם נמוגו. אנחנו יודעים שכל האומות, כולן, היו באיזה רעדה, באיזה חיל, באיזה טלטלה מהאירוע הזה. יש עדות יפהפייה, ספר יהושע, כשרחב פוגש את המרגלים, היא נותנת להם עדות, ממש, שוב, הכותרות של אותם תקופה. שמו איזה עדות, עדות כאילו, אדריה מספר לתקשורת. ותאמר אל האנשים, כן, היא מספרת מה הלחץ בעולם. ידעתי כי נתן השם לכם את הארץ, וכי נפלה אימתכם עלינו, וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם, כי שמענו את אשר הוביש השם את מי הים סוף מפניכם, בצאתכם ממצרים, ואשר עשיתם לשני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן, לסיחון ולאוג אשר החרמתם אותם, ונשמע וימס לבבנו, ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם, כי השם אלוקיכם הוא אלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. רחב אומרת, לא היה בן אדם שלא דיבר על זה, לא הבין, לא נלחץ, לא התרגש. כולם שמעו. מה הם עשו? כלום. לא השתנו. לא לקחו מוסר, לא עשו איזשהו מהלך לחיים שלהם. אפשר לשמוע, ולא לעשות תכלס שום דבר מעשי. יתרו מלמד אותנו לשמוע ולעשות. הפרשה אולי יכלה להיות על שם כל אחד מתושבי האזור, על שם מוסטפה, על שם מוחמד, על שם איזה מואבי, אם הוא רק היה שומע, על שם איזה כנעני, לו הוא רק היה מקשיב. אבל לא, הם שמעו ולא עשו. יתרו שמע ובא, כהגדרתו היפה של רשי, שמע ובא. אומר לנו הרב שלמה וולבה, בספרו הנפלא על ספר בראשית, מדמיין לנו סיטואציה. נתאר לעצמנו שאדם יושב וקורא בניו יורק טיימס, שהייתה קריאת ים סוף, הוא היה יכול להמשיך לאשן את הסיגר שלו ולומר איזה סיפור יפה. אבל יתרו, תכף כששמע על קריאת ים סוף, מיד קם והלך למדבר אל משה רבנו ובני ישראל. זה סוג אחר של שמיעה. שמיעה שמובילה לתוצאה. זו הקדמה למתן תורה. כדי לקבל את התורה באמת צריך לשמוע. הוא ממשיך ושואל הרב וולבה בשאלה קשה. לו אנחנו היינו יתרו, לו היינו במעמד הר סיני, באחת האומות שמסביב, האם היינו שומעים? האם היינו באים? האם זה היה משנה אותנו. השבת אנחנו קוראים שוב את מעמד הר סיני. האם אנחנו משתנים? אנחנו רואים מיתרו קודם כל את הנקודה הראשונה הזאת, והצורך של כולנו להיות יותר ערניים למסרים בסביבה. יש אצל רבנו יונה בספר המפורסם שערי תשובה, הוא מונה, הוא סופר שש סיבות שמניעות את האדם להשתפר. שישה דברים שיכול, הסברים לשינוי. הוא מסביר למשל ימי הזקנה. ימי הזקנה והאספה, האספה זה זמן לחשבון נפש. או הוא כותב, אם באות על האדם צרות חלילה. אז אחת מהדרכים הוא כותב, זה לשמוע. פשוט להקשיב ולהאזין. נורא קשה כי אנחנו אוהבים לדבר. שמיעת אוזן. הוא כותב שאיש ששומע כמו שצריך את המציאות, ברגע קטן יכול לצאת מאפלה לאור גדול. השמיעה ממש מובילה אותנו מחיים למוות. אני חושבת ששלמה המלך בספר מלכים, השם שואל אותו מה הוא רוצה. עושר, איכות ימים וכדומה, הוא יכול לבקש הכל, והוא מבקש, ונתת לעבדך לב שומע. לא רק אוזן שומעת, שהלב יהיה שומע, שנהיה רגישים, שנוכל להשתנות ולהשתפר, נשמע, וזה יעשה לנו משהו. לאחרונה אני פרסמתי סיפור, ילד אחד ששמע ובא. לילד הזה קוראים נווה שינדלר. הוא בן 15, גר ביישוב ברוכין בשומרון. הוא היה בן 10 כשנחטפו שלושת הנערים, גלעד, אייל ונפתלי. ילד בן 10, מה הוא כבר מבין? הוא נרעש מהסיפור הזה, והודיע שהוא יכניס ספר תורה לעילוי נשמתם. כל מי ששמע גיחך, כולל אמא שלו, שאמרה, אוי, נו, רעיון הזוי. הילד הזה שמע ועשה. נווה בן ה-10 התחיל לאסוף כסף, מחר ממתקים, חמצוצים, כל מיני, לא יודעת מה, שערות סבתא, ברד, קשקושים. שמע ומחר. שמע ואסף כסף. ועוד ועוד. יחד עם החברים שלו, מהסניף המקום בבני עקיבא, ביחד עם בני נוער, ויחד עם הדסטארט, ופה ושם עברו 5 שנים. והילד הזה מגיע, פרוטה לפרוטה, ל100,000 שקל. והם מביאים סופר סתם, והם כותבים ספר תורה. הוא מתקשר למשפחות של שלושת הנערים, ומזמין אותם להכנסת ספר תורה, לאירוע כל כך מרגש ומיוחד. הנה אתם רואים פה את התמונה מהתהליך, עוד אגורה ועוד אגורה. שיעור בהתמדה, שיעור בנחישות, באמונה, אבל גם שיעור בלשמוע, שזה יחולל, מי מאיתנו לא יזדעזע. אבל מה אתה עושה? להחליט לעשות דברים שאתה לומד מתוך המציאות. שיעור מופלא של יתרו. מה עוד הוא מלמד אותנו? יתרו, תחשבו עליו, הוא יושב הוא כבר כהן מאוד מאוד בכיר לעבודה זרה. הוא עוזב הכל, אף אחד לא מבטיח לו שום ג'וב במדבר, להצטרף לאיזו אומה של עבדים עד לפני רגע, נוודים גם בהווה, ופשוט אולי יהיה מקום באוהל, שם ייתנו לו איזה... זה הכל. ובכל זאת יתרו מסכים לוותר על הנוחות. ויבוא יתרו חותן משה ובנה ואשתו אל משה, אל המדבר, כן? מדגישים שהוא יוצא מהמדבר, אשר הוא חונה שם, הר האלוקים. אומר לנו רשי, אל המדבר. אף אנו יודעים שבמדבר היה, נו מי לא יודע שעם ישראל במדבר? כל העולם. אלא בשבחו של יתרו דיבר הכתוב. תורה אומרת במדבר כדי לשבח אותו עוד יותר. שהיה יושב בכבודו של עולם. הוא היה אדם מאוד מכובד. רק לדמיין את כל המשרתים סביבו, את כל מי שבא לפגוש את פניו, את כל המזכירים. היה יושב בכבודו של עולם. הוא נדבו ליבו לצאת אל המדבר. מקום תוהו. אנחנו לא עובדים עליך, יתרו. לא יהיה כאן שיפור בתנאים הפיזיים. אבל כן יהיה שיפור בתנאים הרוחניים. נדבו ליבו לצאת אל המדבר. מקום תוהו לשמוע דברי תורה. דמיינו את האפיפיור עוזב את הוותיקן. הוא מגיע לספסלים של איזו ישיבה ללמוד תורה. דמיינו את השייח המוסלמי הכי בכיר. עוזב את כהונתו המכובדת. ויוצא לאיזה מדבר כדי ללמוד תורה. מבחינה פיזית וגם מבחינה רגשית, לעזוב קהילה, להודיע, עד היום טעיתי, אני נוטש את אמונתי. אומרים לנו פרשננו, מסירות לרעיון, זה חלק מהסיפור, זה חלק מההצלחה. יש ספר נפלא על הרב שלמה זלמן אוירבך, הרב יוסף אליהו אוסף עליו סיפורים, זה כבר יותר מספר אחד, של סיפורים מופלאים עליו. הוא כותב שם נקודה קטנה בהתחלה, בפרקים הראשונים, שהגדולה של רב שלמה זלמן אוירבך, וגם של אשתו, חיה רבקה, שבצעירותם הם לא ידעו שבסוף הוא יהיה גדול. זה אצל הרבה אנשים גדולים. היא התחתנה איתו לחיי צער ועוני. היא לא ידעה שבסוף הוא יהיה מרן, צדיק, פוסק הדור, רב שלמה זלמן. התחתנה עם בחור צעיר, והוא גם. השנים הראשונות היו ימים של לצאת למקום תוהו, לשמוע דברי תורה. יש בטח עוד הרבה דוגמאות, כל אחד לפי הספר האחרון שהוא ככה הלעל בו. מכל מקום, יתרו, אחרי שהוא שמע ובא, הסכים גם לרדת ברמת החיים, ולעלות ברמת החיים מבחינה אחרת. יתרו גם מלמד אותנו משהו על רגשות. משהו חשוב על תחושות ורגשות. אפשר לקרוא לזה, סליחה, מהפכה של שמחה. מהפכה של שמחה באמצעות המילה המיוחדת, וייחד. מילה מאוד מאוד מיוחדת בתורה. ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה, השם לפרעו ולמצרים, על אודות ישראל, את כל התלאה אשר מצאתם בדרך ויצילם השם, וייחד יתרו על כל הטובה אשר עשה השם לישראל, אשר הצילו מיד מצרים. זה פועל מאוד יוצא דופן. למה לא וישמח יתרו? ויסיס, הוא שמח. מה זה הדבר? מה זה ויחד? פרשנים רבים אומרים, מלשון חדווה. חדווה. אגב, יש, אפשר להתעלם שיש פרשנים שאומרים שזה היה קצת שלילי. הבשר שלו נעשה חידודים חידודים. כלומר, הוא היה בצמרמורת, והוא הצטער על מה שקרה למצרים. זה לא היה לו פשוט מה שקרה למצרים. צריך להסביר שיתרו היה אחד היועצים הבכירים של פרעו, שלב מסוים, והוא ממש הצטמרר לשמוע מה קרה למצרים שהם טבעו. כשמשה סיפר לו שכולם טבעו, אז זה היה לו קשה. לא היה לו קל ללכת איתנו, הוא ככה מאוד, מאוד הצטער על המצרים. אבל אם רגע נלך על הפרשנות השנייה, שבאחד זה מלשון שמחה, האורחה עם הקדוש מסביר לנו את השמחה המיוחדת הזו, ששוב, גם אנחנו צריכים לפתח רגישות לבשורות טובות. כשהשמחה היא ממש, היא שילוב של רוחני ושל פיזי ביחד. תראו איך האורחה עם הקדוש רבי חיים בן אתר מתאר זאת. ונראה, כי יודע הכתוב, כי מרוב שמחה נתחדד בשרו. כי תמצא שכשתהיה לאדם שמחה, והיא דבר שלא כפי המשוער במושג הרגיל, תיוולד בו הרגשה, נולדת בו איזו הרגשה, בהרכבת מזגו, תלוי במזג, במזג שלו. והנה יתרו, אגם שקדם אצלו ידיעה מבשורות טובות, כן, הוא ידע מה קרה בגדול, אף על פי כן, ששמע תוכן הנס, נתחדד בשרו. כשמשה אומר לו את הדבר הזה, הוא פשוט חווה חי, הוא בן אדם מרגיש, הוא חי. ודבר זה מורגש אצל כל בעל חי מרגיש. איזה משפט יפה. בעל חי, הוא לא מתכוון בו בעל חיים חיה. גם אנחנו בעל חי במובן הזה, אנחנו בעלי חיים. תראו, זה הגדרה. ודבר זה מורגש אצל כל בעל חי מרגיש. שנזכה גם אנחנו להיות בעל חי מרגיש, שבשורות טובות גורמות לנו לשמחה, ואחד, אנחנו ממש באיזה שמחה פיזית. מעניין, בהרבה ביטויים בעברית, השמחה היא באמת מתוארת, נגיד, שיקור משמחה. הוא לא באמת שיקור, או קופץ באוויר, כן, מרוב עושר, הוא מנטר, או מרחף על ענן, כן, כל מיני דימויים שבהם גם הגוף וגם הנפש שמחים ביחד. אז יתרו הוא מה שנקרא ואחד יתרו. ראיתי איפשהו עוד פרשנות, לא ראיתי אותה ממוסמכת, עם מקור, אבל בכל זאת, שויחד זה גם מלשון אחד, אחדות. עד עכשיו יתרו היה מפוזר, מה שנקרא, כאילו בכל העבודות הזרות של העולם, עובד את כל האלילים שיש. עכשיו, ואיחד יתרו. שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, אמונת האחדות, האיחוד. יש אחדות בבריאה הזאת. העבודה היא הרבה יותר ממוקדת. אני זוכרת שהרב אורי זוהר אמר שהוא קיבל פעם איזה פרס, אחרי שהוא חזר בתשובה, הוא היה צריך לבוא לקבל איזה פרס בתחום הבידור. והוא כתב תשובה מאוד יפה, הוא ענה תשובה מאוד יפה לאלה שהזמינו אותו. הוא אמר, אני משתדל לא לעסוק יותר בבידור. כי מה זה בידור? לא מלשון להצחיק, הוא עדיין אדם מאוד מאוד מצחיק, ראיינתי אותו כמה פעמים, וזכיתי, הוא אדם מלא בהומור, בריא, והוא באמת, נו, אורי זוהר. ובכל זאת הוא אמר, בידור, זה מה זה בידור בעברית? זה מלשון פיזור, שערה המתבדר ברוח, זקנו המתבדר ברוח, בידור זה משהו שמתבדר, מתפזר. אני משתדל לא לבדר יותר אנשים, מלשון לפזר, לבלבל אותם, אני משתדל לרכז אותם, אני רוצה לאפס אותם, לאחד אותם סביב משהו אחד, אז זה ההפך מבידור. סתם, זה עניין לשוני, אבל אנחנו נשארים עם הייחודיות הזאת של יתרו, עם המילה הייחודית הזאת, וייחד. אתה שומע בשורה טובה שהיא לא תעבור לך ליד האוזן, וגם בשורה רעה חלילה. תפנים, תחווה, תהיה בזה. יתרו, זה לא סתם היום אומרים, טוב, אדם אופטימי. לפעמים זה אפילו נשמע כזה, תמים כזה, סליחה, כזה, יאללה, כזה, כזה אופטימי. יתרו, הוא בעל תפיסת עולם של טוב. הטובה מובילה אותו, הדבקות בטוב, ראיית הטוב, וגם השימוש במילה טוב. אמרנו, ואיחד יתרו על כל הטובה. כן? ומיד הוא רואה את הטובה. בשבוע שעבר ראינו כמה העם בעצמו כיתר, כמה לנו לא היה ברור לפעמים לאן אנחנו הולכים. העם רוצה לחזור למצרים. יתרו רואה את הדברים יותר לעומק, ולכן יותר טוב. מי שרואה לעומק רואה טוב. ואיחד יתרו על כל הטובה. בהמשך, זה מאוד מעניין, המילה טובה תמשיך ללוות אותו. ספר במדבר, יתרו ממשיך ללוות את העם, ואומר משה לחובב בן ראואל המדייני, חותן משה, אחד השמות שלו זה חובב, והיו לו הרבה שמות. מה הוא אומר ליתרו? נוסעים אנחנו אל המקום, אשר אמר השם אותו אתן לכם. לך איתנו והיטבנו לך. טוב, כן? והיטבנו לך. כי השם דיבר טוב על ישראל. אל נא תעזוב אותנו, כי על כן ידעת חנותנו במדבר והיית לנו לעיניים. והיה כי תלך עמנו, והיה הטוב ההוא, אשר ייטיב השם עמנו, והיטבנו לך. אני סברתי פה 5 פעמים טוב. הדרך בה משה ויתרו מדברים ביניהם, היא דרך של טוב. תהיה לנו לעיניים טובות, עין טובה. מהרגע הראשון אתה, ואיחד יתרו על הטובה, אתה רואה את הטוב. קל כל כך ליפול לקטנוניות, יתרו מהרגע הראשון, שומע ובא. מהרגע הראשון, לא אכפת לו מהתנאים הפיזיים. מהרגע הראשון הוא שמח, ואיחד יתרו. מהרגע הראשון הוא רואה את הטובה, הוא מתרגש, הוא מתלהב. זה קצת מזכיר לנו, חוזרים בתשובה, קצת מזכיר לנו גרי צדק. אנשים שמגיעים מבחוץ עם אש, עם התלהבות. לא סתם קוראים לו, אגב, יתרו, זה השם, שיתר פרשה בתורה, הוא מוסיף לנו את הפרשה, וחובב, אומרים לנו חזל, שחיבב את התורה. אנחנו כאילו אומרים לו, יתרו, תחבב אותה, גם עלינו. אנחנו ממש בדרך להר סיני. אתה מחבב את התורה גם עלינו. וההתלהבות הזאת של אורחים מבחוץ היא דבר נהדר. צריך לשלוט בה. אנחנו לא שמים את יתרו להנהיג אותנו. לא, המנהיג שלנו הוא משה רבנו, הבן של יוכבד ואמרם. לא תמיד כל אורח לרגע שהוא לפעמים מאוד מאוד קריזמטי, המון פעמים חוזרים בתשובה עם מדליקים ומגניבים, הרבה יותר מהרב המקומי בבית כנסת, והם נהיים איזה גורו וסופר סטאר וזה, לא בדיוק הרבה פעמים מחזיק. זה הרבה מאוד פעמים, באמת כוזב. אבל האש המדליקה הזאת שבאה מבחוץ, של הסקרנות, של ההתלהבות, היא דבר שצריך להשתמש בו. אני חושבת שמדברים המון על קשר בין מגזרים בחברה הישראלית, ולא מדברים על קשר בין שני מגזרים, אף פעם לא מדברים על קשר בין שני מגזרים. החוזרים בתשובה והדתיים מבית. זה ערבוב שיש לו המון המון מה לתת אחד לשני. שמעתי פעם שאומרים שחוזרים בתשובה מביאים את האורות, הדתיים מבית מביאים את הכלים. וצריך שילוב של אורות וכלים, כי זה מה שחסר לכל אחד. לא בדיוק ככה, אבל באמת יש המון המון מה ללמוד אחד מהשני. אני חוזרת בתשובה, בעלי הוא מבית דתי, אני חושבת שיש הרבה מאוד בשילוב הזה, לא חייבים להתחתן מיד, כן? לא קשור, אבל עצם הקשר בין המגזרים, הערכה הדדית, הלימוד ההדדי, הנה, אנחנו רואים שהפרשה הזאת היא על שם מישהו טוב יותר גר, אבל שבא מבחוץ, שמתלהב, ונותן לנו, ההתלהבות שלו מלמדת, לפעמים התרגלנו, אנחנו קצת שחוקים עייפים, אנחנו צריכים את ההתלהבות שלו, שהוא יראה לנו את הטוב שבמציאות. עד כאן על תפיסת העולם הטובה של יתרו. הוא מוסיף לנו עוד משהו בתפיסת העולם הזאת. 2 מילים. כמה פעמים המילים ברוך השם נאמרו בעולם? מיליארדי מיליארדים, נכון? נכון? ברוך השם. ברוך השם, ברוך השם. בלי לשים לב כבר. כותבים, אומרים. יתרו מלמד אותנו את הביטוי. מזל שהוא לא לקח זכויות יוצרים, מזל שלא צריך לשלם לו תמלוגים על כל פעם שאומרים את צמד המילים הזה. יש פה פרץ של הדתה. הדתה יתרואית שבה הוא מכריז. ואומר יתרו, ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעו, אשר הציל את העם מתחת יד מצרים. יתרו בא מבחוץ ומזכיר לנו כל כך הרבה ניסים וחסדים. שימו לב, הוא מודה לשם לא על משהו שקרה לו אישית. הוא לא ניצל בקריאת ים סוף, אבל הוא מודה כי הוא מלמד אותנו להודות, לברך. ברוך השם, הוא מסתכל דווקא שוב, כי הוא בא מבחוץ, כי יש לו איזה זום אאוט כזה ממעוף הציפור, הוא רואה תהליכים עולמיים שאולי אנחנו לא רואים. אנחנו תקועים בזה שאנחנו קצת רעבים וקצת צמאים, והמן היום היה פחות טעים או יותר טעים, והילד שלנו פה משבט יששכר הלך לאיבוד בשבט דן, לא יודעת, אנחנו בתלאות היום-יום, תמיד בתלאות היום-יום. ובעיקר תקועים בוואטסאפ. קשה מאוד לשים לב לתהליכים עולמיים. אני חושבת שבתקופה הנוכחית קורים תהליכים עולמיים מסביב. אנחנו לא מספיק ערים אליהם. העולם והיחס שלו לישראל, ממדינות מוסלמיות וערביות, דרך איך שרואים אותנו בסין ואיך שרואים אותנו בהודו, איך שרואים אותנו באפריקה, איך שרואים אותנו היום ברוסיה, איך שרואים אותנו בבריטניה, ואיך שרואים אותנו כמובן כאן בארצות הברית. הדרך בה רואים את עם ישראל משתנה. צריך גם על זה להגיד, ברוך השם, לשים לב לתהליכים עולמיים עמוקים שמשתנים. הדרך הזאת שבה אנחנו אומרים כבר ברוך השם, כבר אלפי שנים, זה כאילו נכנס לשפה, היא גם עלולה לגרום לנו למצב שבו כבר נשכח פשוט מה זה אומר הביטוי הזה, מה המשמעות. אנחנו נראה משהו מאוד, מאוד מעניין, ברוך השם, המים נשפחו, לא נורא, כולם מים. אנחנו נראה משהו מאוד מעניין שכותב הרב אביגדור נבנצל, על צמד המילים ברוך השם ועל יתרו כאילו הכניס לנו את זה לשפה, אבל אולי הייתי אומרת ביתר הצלחה, אנחנו כבר משתמשים כל כך הרבה שלא שמים לב. תראו משהו שכותב הרב אביגדור נבנצל, הרב של העיר העתיקה. כשמברכים את הזולת, כשמשתמשים בביטויים כאלה, צריך לשים לב, זוהי מצווה גדולה. כן, אמרת ברוך השם, מישהו במקרה, ברוך השם, השם הוא ברוך על כך שזה וזה קרה לי. נו, אני אומרת את זה בלי... גם כשמברכים את הזולת, צריך לשים לב שזו מצווה גדולה. למשל, נותן דוגמה אחרת. אדם פוגש את חברו ואומר לו, בוקר טוב. הוא כלל לא שם לב שהוא ברך ברכה גדולה. הוא פשוט התרגל שבבוקר אומרים בוקר טוב, בערב אומרים ערב טוב. זה דיבור עמוק. אדם לא באמת קובע אם הבוקר יהיה בוקר טוב או לא. הוא מאחל לחברו שיהיה בוקר טוב. שהקדוש ברוך הוא יעניק לך בוקר טוב. אם אתה משקיע קצת כוונה בלב, הוא אומר למישהו בוקר טוב, אתה ממש רואה שאתה מברך ברכה נפלאה. וכבר יש לנו הבטחה בתורה. ואברכה מברכך. כלומר, אם אתה תברך, אתה גם תתברך. אתה רוצה לזכות בברכת השם, תברך את הזולת. הוא אומר, אנחנו מתאמצים לקבל ברכה מצדיק. ברכה מתלמיד חכם, בצדק. ברכה של צדיק יש לה מעלה עצומה. אבל אפשר לזכות בברכה ישירה מהבורא, אם רק נתבונן קצת במה שאנחנו אומרים, מכוח ההרגל, כמשפט, מתוך נימוס. אם רק נהפוך את הבוקר טוב, ברוך השם, ערב טוב, מהרגל למילה עם כוונה, אנחנו נראה כמה אנחנו מוסיפים ברכה ליום שלנו. ואולי באמת זה המקום לעורר ולהעיר לכל מי שמשתמש בגרסה המעצבנת, בוקר. מכירים את זה? בוקר, בלי להוסיף את הטוב. בואו, תשקיעו בנו קצת יותר, יש לכם עוד חצי שנייה להגיד גם טוב. השיעור הבא של יתרו, רבותיי, אנחנו רק נגיד, סליחה, שמה שאני אמרתי עכשיו הרבה, זה נשמע קצת מהפכני, זה חזל במסכת סנהדרין, אומרים את הדבר הבא, שימו לב, גנאי הוא למשה ו-60 ריבו שלא אמרו ברוך, עד שבא יתרו ואמר ברוך. כלומר, חזל, כן? בתלמוד, מסכת סנהדרין קובעים שזה גנאי שעד שהוא הגיע, אף אחד מבני ישראל לא אמר ברוך, מגיע יתרו ומלמד אותם לומר ברוך השם. הוא מלמד אותם עוד דבר מופלא, הייתי אומרת, הערבוב בין הרוח לחומר, הערבוב בין התוכן לאוכל. אצל אחינו, יהודי טוניסיה ויהודי ג'רבה, יש דבר שקוראים לו סעודת יתרו. יום חמישי שלפני פרשת יתרו, עושים סעודה. אני חושבת שלא רק טוניסיה ולא רק ג'רבה, צריכות את המנהג הזה, יש פה עומק. המנהג הוא, סתם, הוא מנהג מדהים, כי לחבר את יתרו לאוכל, לחבר תורה לאוכל, לחבר קודש וחול, זה שיעור שהוא מלמד אותנו. תראו איזה יופי. מה קורה שם? שוב, הכל מהביקור הזה. חותן של משה הגיע, כמה דברים הוא מלמד את עם ישראל ביום אחד. ויקח יתרו החותן משה עולה וזבחים לאלוקים, ויבוא אהרון וכל זקני ישראל לאכול לחם עם חותן משה, לפני האלוקים. מה זה לפני האלוקים? אתם אוכלים, תאכלו. אחר כך תלכו לאוהל מועד, זה לפני האלוקים. לך לבית כנסת, זה לפני האלוקים. זה אוכל פה עכשיו. לפני האלוקים, אומר רשי, מכאן, שהנהנה מסעודה, שתלמידי חכמים מסובים בה, כאילו נהנה מזיו השכינה. לאכול עם אנשים, שידברו תוך כדי דברי תורה, שרק לראות איך הם אוכלים, את היחס שלהם, זה יכול להיות יחס למלצר במסעדה, זה יכול להיות יחס למי שיושב איתם. אני זוכרת, אנחנו אצל הרב יעקב אדלשטיין, כמה אפשר היה ללמוד מהרב יעקב אדלשטיין, זצ"ל, בעלי ואני, גרנו ברמת השרון, הכרנו אותו, את הרבנית מינה עליה השלום, כמה היה אפשר ללמוד מהארוחה שלהם, מאיך הוא היה שם לה את היין, כי היא אוהבת יין לבן, הוא היה מניח לה את זה כזה, אפשר להגיד רומנטיקה, רומנטיקה של גיל 90, שם לה את זה בצד שלה של השולחן. דרך איכשהו דאג שלכל אחד יהיה כיסא, הוא היה סופר נורא מהר את האנשים, ודואג, ואם לא, הולך לחדר אחר, ומביא שאין דבר כזה, ילד לא יושב על הורה, לכל ילד יש מקום. טוב, פה זה מגיע העובדה שהילדים שלי רוצים לשבת עליי, אבל הוא לכל ילד דואג שיהיה מקום, וצלחת ושולחן וכיסא, ובודק שלכולם יש, ועד אז הוא לא מתיישב. היחס לאוכל, מתוך השירה, מתוך השלום עליכם, מתוך השירה, ממש המלאכים מגיעים. שלום עליכם, השירה, המלאכים מגיעים אלינו. והיחס כמובן לסעודה, והשילוב בין הדברי תורה לסעודה. ואם יש ילדים, ליטול להם ידיים, פתאום ילדים, משפחות בכלל, משפחות שחוזרים בתשובה, משפחות מסורתיות שאוכלות אצלו, הוא נוטל ידיים לילדים, ההורים היו, הוא מלמד את הילדים ליטול ידיים. ודברי התורה, והשירים, והשיחת חולין, כמה אתה יכול לכבד בן אדם, לא משנה מי זה, הכי רחוק, הכי קרוב, הכי חכם, הכי טיפש, הכי איכותי, הכי מוזר, לא משנה מי, לכבד אותו בסעודה, כי השיחה סביב השולחן יכולה להיות שיחה איכותית, יכולה להיות שיחה רוחנית, שאתה מוצא איך כל אחד לתת לו תפקיד ושליחות, ולעשות איתו חסד בעצם, בזה שאתה נותן לו לדבר, וכל אחד יכול לבחור את השיר, או את הדיבור, או את הניגון וכולי, והנכדים יכולים לעמוד על השולחן שעות ולשיר, וכל ילד יגיד מה הוא למד בבית הספר, ויקבל את המקום שלו, גם אם הוא בן 3 או 4, וברכת המזון בסוף, ובסוף ברכת המזון, מי שלא ראה אותו, רץ לגמרא, רץ מתוך געגוע. נגמרה ארוחה, לא פותח בגעגוע, היו לו כרכים ענקיים בבית, כאלה ישנים, מעלה אבק, בטח תלמוד מההדפסות, אני לא יודעת מאיפה, מרוסיה, לקח והתנפל כמו איזה ילד, כי זאת המנה הכי טעימה בכל הסעודה, לצולל כזה לתוך הגמרא, מי שלא ראה את זה, לחבר אוכל ורוח, זאת משימת חיינו. ויתרו, הוא בעצם עושה מין סעודת מצווה ראשונה כזאת, יושב עם חכמים, ומחדש פה חידוש, אנחנו יושבים לסעודה לפני האלוקים, ממש לפני האלוקים, זה יכול להיות בסעודת שבת שלנו, בסעודות חג, גם כמובן ליל הסדר, זה היום שבו אנחנו עושים את זה, אבל גם לאורך השנה, גם שאתה חוטף סנדוויץ', זה איך אתה נראה. והרב שלמה וולבה, על הסעודה הזאת של יתרו, סעודת יתרו הראשונה, כן, השבוע יהיו הרבה, אבל הרב שלמה וולבה כותב על סעודת יתרו, לפעמים ייתכן שחדר האוכל בישיבה גדול מבית המדרש. שימו לב, אפשר שאנחנו נהנים מזיו השכינה בחדר האוכל, אמרנו, יותר מאשר בבית המדרש, תלוי מה אוכלים ועם מי אוכלים ומה מדברים וכולי. זה עוד שיעור חשוב. יתרו גם בסוף, בסוף, לא רק יורד ברמת החיים, הוא משנה אמונה, הוא משנה תפיסת עולם, הוא נפרד סופית מהעולם שממנו הוא הגיע, וזה הדבר, המשימה אולי הקשה מכולן, עזיבת עבודה זרה. כתוב שכפירה בעבודה זרה שקולה כנגד כל המצוות. יש אוסף כזה של מצוות, 7 מצוות, שהן שקולות כנגד כל התורה כולה. יש במקורותינו, אפשר לחפש ולראות, ציצית שקולה כנגד כל המילה, שבת שקולה כנגד כל התורה כולה, צדקה שקולה כנגד כל התורה כולה, ישיבת ארץ ישראל, אולי אני לא צריכה להגיד את זה ממקום מושבי, השנה שקולה כנגד כל התורה כולה. יש עוד, יש 7 תחומים, או יש אומרים 8, אבל יש דעות, יש בחזל מקורות שהם שקולים כנגד כל התורה כולה. ובאחד המקורות חזל אומרים לנו שעזיבת עבודה זרה, כפירה בעבודה זרה, שקולה כנגד כל התורה כולה. והנה פה, לוט בעצם, יתרו, ערב מתן תורה, נלמד אותנו את השיעור הזה. כי לפני שמקבלים את התורה, הוא עוזב עבודה זרה, שזה שקול כנגד כל התורה כולה. הוא מכיר בקדוש ברוך הוא, בצורה פומבית. אולי היו קודם שמועות, רינונים, שוב היה כתוב בעיתונים, מתקרב, מתחזק, כן? מתקרב ליהדות. הוא, לא יודעת איך אומרים את זה, אבזדרש, כאילו כמו דטלש, עבודה זרה לשעבר, לא יודעת איך קוראים לזה, עובד עבודה זרה לשעבר, אבל, עכשיו הוא מצהיר, קבל עם ועדה. הוא אומר, עומד ואומר הצהרת אמונה. אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים, כי בדבר אשר זדו עליהם. נסביר. למה הוא אומר, ידעתי, כי גדול השם מכל האלוקים, רשי מספר, מלמד שהיה מכיר בכל עבודת אלילים שבעולם, שלא הניח עבודת אלילים שלא עבדה. מתברר שהוא היה מאוד סקרן ומחפש רוחניות, ומין מבקש כזה, מה שנקרא מבקש. הוא עבר בכל הבודות ובכל המנזרים, בכל המסגדים ובכל הכנסיות, ולמען האמת, זה סתם מה שאני אומרת, כי העבודה הזרה של אז הייתה אחרת, ואולי אפילו עוד יותר, כל מיני רעיונות שאנחנו יודעים שהיו עובדים אז עבודה זרה, הרבה הרבה, משהו באמת, עץ ואבן, כוכבים ושמיים, אבנים וענפים, פסלים ואלילים. לא, הוא לא ויתר על אף אחד, הוא חיפש כל זרם רוחני, ומכרו לו את כל הקשקושים שבעולם, לא הניח עבודת אלילים שלא עבדה. כשהוא מכריז, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים, הוא יודע על מה הוא מדבר. הוא השווה לכולם, כן, השם ישמור, ועכשיו הוא יודע על מה מדובר. כי בדבר אשר זדו עליהם, הוא מגלה כאן כבר מידה אלוקית ראשונה, ולמידה הזו קוראים מידה כנגד מידה. בדבר אשר זדו עליהם, אומר רשי, במים דימו לאבדם. הם דימו, הם רצו לאבד אותם במים. כל הבן הילוד, היהורה, תשליחו. ובסוף הם נאבדו במים. קדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו במידה כנגד מידה. גם אם זה לא מיידית, כאן ועכשיו, XY, בסופו של דבר, בחשבון ארוך טווח, לוט מגלה, לוט, למה אני קוראת לו לוט? אני לא יודעת מה קרה. אני יודעת למה אני קוראת לו לוט. כי לבן שלי יש מבחן עכשיו, על בראשית, ולוט הוא שם דמות מפתח. מה לומדים מילות וכולי. אז כנראה בגלל זה, זה נכנס לי פה לשיעור. אני באמת צריכה לדבר עם הרב רוזין, המבחנים שלו, כיתה ד' נכנסים פה, נכנסים לי לשכל יותר מדי. אבל מקווה שזה יתבטא גם בציון. בכל מקרה, יתרו, לא לוט, יתרו, שוב מגלה לנו יסוד, שהוא הכנה למתן תורה. אתה קודם כל מכיר בקדוש ברוך הוא ומגלה את יסודות האמונה, שאחד מהם הוא באמת צדק אלוקי, מידה כנגד מידה, השכחה פרטית, יש תכלית לאדם, תכלית לעם, תכלית לעולם, הוא כבר מתחיל להבין איך הקדוש ברוך הוא הזה עובד, הם רצו להרוג אותנו במים, בסוף הם נפלו במים. הדבר הבא, אנחנו מתקרבים לסוף, אבל זה אפשר להגיד הדיבר השמיני שאלות, קשור להצלת סמכויות. זה נשמע נורא טכני, נו באמת מה זה פה? שיעור קואוצ'ינג, איך לנהל משרד? באמת זה כאילו עצה של, של יתרו, שמגיע ואומר משהו למשה נורא נורא של ככה טכניקה. כן, יושב, משה יושב לשפוט את העם, נקצר כי זה באמת ארוך, אבל זה, התורה משקיעה בזה המון, צריך לחשוב למה. משה יושב לשפוט את העם מהבוקר עד הערב, וחותן משה רואה את כל מה שהוא עושה, והוא אומר לו, זה לא טוב, העם ניצב עליך מן בוקר עד הערב. בהקשר הזה הוא קצת מזכיר חותנת, לא חותן. חותנת שבאה ואומרת לחתן שלה, אוי, אתה עסוק כל היום, כמה אתה עובד וכו'. ואז משה אומר לו, מה לעשות? העם מגיע אליי לדרוש אלוקים. כל דבר הם באים אליי, ואני אומר להם את חוקי האלוקים ואת תורותיו. משה מדריך אותם, שופט אותם, מחנך אותם. אבל יתרו אומר לו, לא טוב הדבר אשר אתה עושה. לא טוב. זוכרים את לא טוב היות האדם לבדו? זה גם, לא טוב שמשה לבדו יעשה את כל הדברים האלה. צריך לעשות משהו אחר. נבול טיבול, גם אתה וגם העם. זה לא טוב לא לך ולא לעם, שהכל הכל על הכתפיים שלך. אז מה כן? הוא נותן פה סדנת הצלת סמכויות, סדנת ניהול. אני אייעץ אותך, שמה בקולי, כן? אייעצך והיא אלוקים ממך. אתה תהיה, אפשר להגיד, אתה תהיה לעם מול האלוקים. אתה זה שמודיע להם מה לעשות. אתה מחנך אותם, אתה מלמעלה. ותמצא לך, תחזה מכל העם, אנשי חיל, יראה אלוקים, אנשי אמת, שונאי וצה. כן? זה היה הגדרה למנהיג, למי שקצת שכח. אנשי חיל, יראה אלוקים, אנשי אמת, שונאי וצה, זה שופטים, זה השופטים האמיתיים שלנו, זה השרים, זה המנהיגים. ואז מה הם יעשו? הם שפטו את העם בכל עת. יהיו כאלה ששופטים לפי רמות, כן? מי הם? אלפים, מאות, חמישים ועשרות. הם, היית לנו פה אינסטנציות, שלום, מחוזי עליון. את הדבר הגדול יביאו אליך. דבר הקטון הם, וזה יקל מעליך. ואז אתה תוכל לעמוד, העם יצליח, וכל הדבר, אפשר להגיד, כל העם הזה יבוא על מקומו ושלום. מה קורה אז? וישמע משה לכל חותנו, הוא עושה את זה, הוא בוחר אנשי חיל, הוא שם שרי אלפים, מאות, חמישים ועשרות, הם שפטו את העם בדבר הקשה, ואת הדבר הקטון הם שופטים. משה מקבל את העצה, קודם כל זה גם לא פשוט לעשות מה שאומרים לך, לא להקים ועדה, לא לדחות, פשוט לעשות, אבל יתרו מציע לנו פה בעצם בפעם הראשונה, שוב את הדרך לקראת מתן תורה, לקראת הקמת האומה שלנו, את הדרך לבנות באופן נכון, גם עבודת ציבור על המנהיג, מה צריך להיות על המנהיג, מה אפשר להוריד ממנו. גם הייתי אומרת, לשתף את העם, לשתף את העם במשימה. שמעתי את הרב מיכי יוספי, אומר דבר נפלא ברדיו, לא סתם ברדיו, זה בתוכנית של בעלי, יש לו פינה קבועה, הוא אמר דבר נפלא, זה לא רק בשביל משה, זה גם בשביל העם. זה לא רק בשביל התוצאה השיפוטית, זה כדי שהם יהיו שותפים, שותפים בהנהגה. כל אחד, אם יש לבן אדם תפקיד ושליחות, הוא מרגיש הרבה יותר טוב. אומר מיכי יוספי ככה, רבי נחמן מברסלב כותב שכל דבר מקבל חיות וכוח מזה שהוא מעניק לסביבה. מאכל, צמח, חפץ בבית, אם הוא עוזר לנו, הוא מקבל מזה, מזה חיות. אם הוא מיותר, הוא שואב מאיתנו חיות. הוא מדבר פה המון גם על כך שילד צריך להרגיש שהוא נותן ותורם, וגם על כך שבן הזוג צריך להרגיש שהוא נותן ותורם. לפעמים מרוב רצון לתת, לתת, אתה חונק, אתה משה רבנו, אין, אתה לא נותן לו מקום להתבטא. בחברות בין בני אדם, במשרד, בעבודה, האדם צריך להרגיש שהוא נותן. לא רק שהוא מקבל, זה מנוון אותו. אנחנו נותנים פה מקום לאנשים להתבטא, יתרו מכניס מנהיגים, יש אנשי חיל, בוא נכניס את אנשי החיל לתוך המנגנון, הם יחושו חלק מהמפעל הגדול, השקיפות תגבר, האמון יגבר, כמובן גם היעילות, אנשים מקבלים את הרמב"ן כותב שם, שאנשים רוצים לקבל פסק דין בזמן, כמה אנחנו יודעים את זה, תחנות הצדק, תחנות כל כך לאט לפעמים, שזה כבר לא צדק. אנחנו בונים מערכת שבה אנחנו משתפים את כולם, יתרו בונה לנו את האומה, בדרך חדשה, בדרך חדשנית מדהימה. דבר האחרון, הדיברה האחרונה והתשיעית של יתרו, זה שזה לא נחלתו הפרטית. אם למישהו יש באמת משהו טוב, תמיד אומרים, אני לא רוצה להחזיר אותך אף אחד בתשובה. אני לא רוצה, חס וחלילה, לא לכפות. בעידן ההדתה, בן אדם כבר לא יכול להגיד שהוא בעד סופגניה, זה גם כבר הדתה. אבל הפצת תורה זה אומר שיתרו גילה אמת ומשתף. וישלח משה את חותנו וילך לו אל ארצו, אומר רש"י, לגייר בני משפחתו. אם יש פה בשורה, אני מצרף. היהדות, אגב, בענייני גיורים, מבחינה הלכתית, היא לא מיסיונרית. היא לא רצה אחרי כל העולם להתגייר, ממש לא. בימים אלה אנחנו מקבלים הכרה בכל כך הרבה בירות בעולם, בסדר? אין לנו רעיונות שנשיא אוגנדה ונשיא סודן ונשיא ארצות הברית יתגיירו. לא. אבל יש משהו בזה שאתה תואם גלידה ורוצה לחלוק עם אחרים. יו, מצאת גלידריה נהדרת? יתרו מצאת גלידריה הכי תורה, הכי טובה במזרח התיכון. אז הוא מפיץ את זה הלאה. פשוט כי הוא לא אגואיסט, זה הכל. לא קשור פה לכפייה. אני לא אגואיסט. יש לי אור, יש לי מתיקות, יש לי טוב. איך אני יכול להסתפק בעצמי? איך אני לא אספר על זה לכל העולם? אתם יודעים מה הפסוק הבא? זה מדהים. נגמרת פרשיית יתרו, הפסוק הבא, מיד אחרי הפסוק הזה, הפסוק הבא הוא, בחודש השלישי, באו מדבר סיני, ויחן שם ישראל נגד ההר. מעמד הר סיני מתחיל, אבל הוא לא מתחיל מאפס. הוא יושב על כל הבסיס החשוב הזה, לפחות 9 תזכורות, 9 לקחים לפחות, שיתרו מלמד אותנו מאז ועד היום. ואם אנחנו נלך למסכת אבות, מאוד מעניין, יש שם משנה שלמה וארוכה, מה המידות שהתורה נקנית בהם? איך מגיעים להר סיני? איך מקבלים את התורה? אנחנו יכולים למצוא המון המון הקבלות. התורה נקנית בתלמוד, בשמיעת האוזן, בשמחה ועוד ועוד. שווה לבדוק את זה. לא ניכנס לנושא, אבל כן ברור לנו שכדי לעמוד למרגלות הר סיני, חייבים את החלק הראשון של הפרשה, ללמוד מיתרו, ואז לקבל את התורה. תודה רבה לכם, תודה ליתרו. בשבוע הבא פרשת משפטים, היו עמנו. אני מזכירה לכל מי שפונה אלינו, הדרך לקבל את המידע, מתי יש הרצאות, איפה, ואת כל הלינקים לכל השיעורים, עברית, אנגלית, התכנים שמתפרסמים, זוהי הדרך, תתבוננו כעת במסך, זה טלפון ישראלי, זה טלפון אמריקאי, רק מסמסים את השם שלכם, אפילו בלי שם משפחה, תכתבו, המתנדבים היקרים יודעים מה לעשות עם זה, ישימו אתכם, תצורפו לקבוצות הוואטסאפ, לרשימות התפוצה, שוב, עברית, אנגלית, אם אתם רוצים מייל ולא וואטסאפ, וכל האינפורמציה שם, אני פשוט מקבלת המון מיילים ופניות כל שבוע, בדרך כלל אחרי שהגעתי למקום מסוים, שואלים אותי מתי אני מגיעה אליו. אז למי שרוצה לפני, זאת הדרך. הרבה הרבה תודה, ולהתראות, וקבלת תורה שמחה שתהיה לנו. ביי ביי.